זה לא מספיק להזדווג, להזין את עצמי בחלבונים ומינרלים ולכבוש טריטוריה. זה לא מספיק, זה מספיק עבור המון יונקים אחרים, הם ישרדו מעולה, הם יהפכו להיות להקה או שלה יגדלו את הצאצאים שלהם, בצורה מיטבית, לא כשמדובר בבני אדם. התודעה האנושית במורכבות שלה מאלצת אותנו למצוא תכלית.
מה לעזאזל קורה פה? עם תומר אביטל ואמיר הררי.
מעניין.
אהלן, תומר אביטל.
מה קורה, אמיר הררי?
ברוכים הבאים לעוד פרק של מה לעזאזל קורה פה. הבאנו היום אורחת מיוחדת, את דוקטור קרן בן יצחק, מומחית למדעי המוח, פסיכותרפיסטית. שכחתי משהו?
וגם פסיכולוגיה מחקרית.
פסיכולוגיה מחקרית.
ואקזיסטנציאליסטית.
ועוסקת בפסיכותרפיה מהגישה הקיומית, כלומר מזרם האקזיסטנציאליזם.
שבשורה מה זה?
בתרגום חופשי מדובר על קיום, כן? על החוויה הקיומית שלנו, הגישה הקיומית, שבעצם גורסת שאין שום משמעות לקיום שלנו כשלעצמו, שהקיום שלנו קודם למהות שלנו. אנחנו קודם כל קיימים, מה נהיה ומי נהיה, זה מאוד מאוד תלוי בנו, בסביבה שלתוכה אנחנו נולדים, בבחירות שלנו, בבחירות שלנו לא לבחור, כן לבחור. ועוסקת בחוויות קיומיות מאוד בוערות בכולנו, ביניהן יציאת משמעות, החליט לחיינו, בחירה ואחריות, חרדת מוות, כי אנחנו מודעים לכך שאנחנו זמניים, עוד מעט נדבר על זה, ובבדידות, כי רק אנחנו יודעים איך זה להיות אנחנו.
וואו, כמה שאלות רק על הפסקה הזאת.
כן, היא תפיסה פטליסטית קצת, לא יש בה משהו גם, יש פה תמיד טון קצת עגום. לא יודע, גם כל ההוגים של הסרטר וכל האלה, הם לא היו אנשים מאושרים בסך הכל.
נכון.
או לפחות זה ה...
יש לה ריח וטעם מאוד קשוחים.
כן.
כן.
זה משמעות להכל, אבל...
זה ככה את חיה? אבל זה הפיסה שלך כבר, או שאת חוקרת אותה? אני רוצה להבין כמה זה...
אני אגיד שיש הבדל בין הפילוסופיה האקזיסטנציאליסטית בתיאוריה, שהיא מאוד טוטלית ויש בה משהו מאוד סוחף, וכן, מאוד לא מנחם, מאוד קשוח, אבל גם מאוד מאוד אותנטי, לבין מה שקורה בחדר הטיפול, בפסיכותרפיה, שהיא כמובן מטבעה כפסיכותרפיה, אמורה להיות סביבה מאוד עוטפת, מעצימה, מגנה, מטפחת, לא שיפוטית, לא ביקורתית, כך שיש הבדל, יש פער בין התיאוריה הפילוסופית לבין הגישה כשהיא מגיעה לחדר הטיפול. לא, אני לא חיה ככה, לא רק ככה.
אז הגישה הטיפולית היא לא להכניס אנשים לחדר ולהגיד להם, תפסיק לבכות על השטויות שלך בעבודה, זה גם כך חסר משמעות, אין סיבה לקיום שלך פה, צא החוצה.
דווקא זה טיפול מאוד קל, יכול להיות להתחיל, אין משמעות, זה לא?
כן, תראה, כדאי כוכב קטן, יש עוד 100 מיליארד כוכבים, מה שאתה עושה פה בא.
כולם מתים, תתרו.
אתם יודעים, פעם הלכתי לדבר על רגשות בכלל, בכיתה של הבת הקטנה שלי, זה היה לפני כמה שנים, כשהייתה בכיתה ב' או ג', ואחד הילדים קם, תוך כדי זה שהוא אוכל כמובן, והוא אומר לי, אני יודע משהו עלייך, אני יודע משהו עלייך, וככה הצביע עליי. ואז הוא היה נורא נלהב וחמוד, והפה שלו היה מלא, ונורא רציתי לתת לו את רשות הדיבור, ואז הוא הצביע לה, והוא אמר לי, את אמותי, אני יודע שאת אמותי. וכל הכיתה צחקה, זה עוד דרך להתמודד עם גזירת הגורל הזו.
אומרת, זה במשך את דברייך, או פשוט זו תוכנה שהייתה לו?
לא, זה... זה ידיעה שהייתה לו.
כן.
הוא חשב שזה מצחיק, כל הכיתה חשבה שזה מצחיק. אני חשבתי שיש בזה המון חן.
כן.
ביכולת להתמודד עם תודעת מוות בגיל כל כך צעיר, ולהפוך את זה לכזו סיטואציה. להפוך את זה, אתם יודעים, למשהו שהוא יותר עדין. לפרוק את זה לתוך מצבים כאלה, ואמרתי לה, אתה צודק. והרבה פעמים אני חושבת על זה, נגיד כשאני הולכת לקניון, ואני רואה את כולם עם שקיות של קניות, ועם באמת הרבה דברים שמאוד מספקים אותנו, וממלאים אותנו, ואני חושבת לעצמי, זה קטע, כולנו נמות. אני חושבת על זה לפחות פעם ביום.
בדיוק קראתי ספר די מוצלח של מרק רונסון, אני יודע קוראים לו, Everything is Fact. הכל דפוק, זה נקרא, הסיפור על תקווה. וכל הספר הוא סביב מה שקורה לו, האמת הלא נוחה. והאמת הלא נוחה זה שמה שאנחנו מדחיקים זה שלא רק שנמות, זה שגם אומר, רוב אנשים תשאל אותם מה הם רוצים להשאיר מאחוריהם, זה איזושהי מורשת, ותגיד להם מה, שיזכרו אותך לעשור, הם יגידו 100 שנה אני מרוצה. הוא אומר, אוקיי, זכו אותך ל-100 שנה, ואז מה? כאילו מה, ולאלף ולמיליון, הרי בסוף ישכחו גם את כל מי שהכיר אותך,
וכלומר...
המין האנושי לא יחזיק לנצח, אתה יכול לקחת את זה צעד אחד כזה.
לגמרי. אני חושבת שיש פה כמה שאלות. אחת, האם היכולת לחוש במשמעות, בתחושת סיפוק, תכלית, מטרה, בהכרח תלויה בתובנה הנוספת שהכל זמני, כי הכל זמני. אז אם הכל זמני, אז מה זה אומר? שאין תכלית או משמעות לדברים שאני עושה, אין באמת תכלית לרגע, לכאן ועכשיו. אם אתה רגע תרשה לי להשתמש בציורים ובפסל הנהדר הזה של הגנרל הרומי שדומה ל... למי הוא דומה? אמרתי מקודם סוקרטס, וגם קצת לך. הרבה פעמים אנחנו יוצרים, כי זה מעניק לנו משמעות וזה גם נותר לרוב אחרינו. זאת אומרת, כשאני בכלל חושבת על אומנות, אני חושבת שאחת הפונקציות שאומנות ממלאת זה בדיוק זה. להשאיר אחריי משהו, איזשהו שריד שיוכלו לראות אותו, שיוכלו לזכור אותי, שיוכלו לחוש משהו כלפיי, גם כשאני כבר במובן מסוים איננה. אז אני חושבת שדווקא היכולת להבין שאנחנו זמנים, ואנחנו מבינים את זה כבר מגילאי הגן, הדרשים הזרימה הנוירולוגי שלנו, ההתפתחותי מאפשר לנו להבין את זה כבר בגילאי טרום חובה חובה, לא רק נוטע בנו פחדים או חרדת מוות קיומית, אלא גם דווקא יכול להעצים את המשמעות בחיינו, כשאנחנו מבינים שהכל תחום בזמן, ועכשיו, הכאן ועכשיו זה לרוב המאני טיים. וכדאי לעשות עם זה
משהו. וזה אמור גם לבטל חרדות, כי מה זה משנה אם מישהו, לא יודע, צוחק עליי או שנא אותי, שנינו הולכים למות.
אז...
ועוד שבוע בכלל נזכור את זה, זאת חיים שלמים. אז ככה את חיה אגב?
לא, אני לא מצליחה כל הזמן לחיות ככה, ממש לא, וזה מעניין שאתה נוגע בנקודה הזאת, כי כאן אני רגע אתייחס למוח, אתם יודעים, המוח שלנו התפתח על פני שנים רבות של אבולוציה, והוא מורכב מכל מיני חלקים וכל מיני מבנים שהתפתחו בשלבים שונים של האבולוציה, ולצד כל התובנות הנהדרות שאנחנו כרגע מבטאים, שבאמת שייכות לאזורים הרבה יותר עכשוויים, הרבה יותר מעודכנים, הם הרבה יותר גבוהים, הם קשורים לקורטקס, לקליפת המוח, ובעיקר למוח הקדמי, לא רק, אבל בעיקר. אנחנו בעלי חיים, אנחנו יונקים, פני מאות אלפי שנים, יש לנו גם משפחה מורחבת שהיא גם יונקים ויונקות, ויש לנו מבנים ואזורים הרבה יותר קדומים ופרימיטיביים שאמונים על היצר ההישרדותי שלנו. וחלק מהיצר ההישרדותי שלנו קשור לרצון שלנו להמשיך ולחיות. לצד העובדה שאנחנו מבינים שאנחנו זמניים, ולצד כל התובנות הללו שדווקא אם אני זמנית, אז כדאי לי, כן, לספק את הסחורה לעצמי ולמי שאני רוצה לספק אותה בכאן ועכשיו. יש לי גם מבנים שכל הזמן עסוקים באיתור וחשיפה של סכנות ואיומים שעלולים לאיים עליי, על הקיום שלי, על שלמות הגוף שלי. אנחנו מתוכנתים לזה. וכל המבנים הללו, כשאנחנו מכניסים אותם לתוך כיפת הגולגולת והם אמורים לעבוד ביחד, הם מייצרים הרבה קולות שונים. חלקם קונפלקטואליים בהרבה מקרים, והם מייצרים סתירות פנימיות. אז אני לא הייתי מבטלת חרדה כל כך מהר, אולי גם באמת תכף נתייחס למה מצדיק חרדה, כי יש הרבה תובנות שממש מצדיקות את קיומה של חרדה קיומית. אז אני יכולה גם להסכים עם מה שאתה אומר, אבל גם להגיד, אבל זה לא כל הסיפור. המציאות בתוך המוח היא לא או-או-או. היא גם וגם וגם, וזה מה שהופך את כל העסק הזה למאוד מורכב.
נגעת במוח, ואת בעצם מטפלת. כמה שני הדברים האלה מתחברים לך? נגיד שאת בקורסת המטפלת. שמישהו מגיע אליך ומספר על חרדה, את מנסה להבין את זה דרך הפריזמה של מדעי המוח, את אומרת, או שזה בכלל עולמות שונים וקשה לך לעשות את החיבור הזה.
לא, אני כל הזמן חי את החיבור הזה, גם כשאני חשה בחרדה, וזה משהו שלגמרי יכול לקרות לי לפעמים, אני זוכרת היטב מה קורה לי במוח באותו רגע, אני גם לא חושבת שבאמת אפשר או צריך להפריד את זה, כי... חוויית החרדה נוצרת מפעילות מוחית. אולי זה לא מפתיע, אבל רבים מאיתנו גם ממש זקוקים להסבר נוירולוגי לחוויית חרדה, כך שהרבה פעמים, או לפני שאני בכלל חושבת אם להסביר את זה גם דרך הזווית הזו, מי שיושב מולי יכול לבקש להבין מה קורה לו מבחינה נוירולוגית. זה גם מאוד מנרמל את זה, את החוויה, אז זה מאוד מתחבר לי, מאוד קשה לי להפריד בין שני ההיבטים האלה. אתם יודעים, אין קולטני כאב בתוך המוח. גם שיש לי איזה מיגרנה מטורפת, זה רק סוג של פרוג'קשן כביכול. זה לא באמת בתוך המוח, אז אנחנו לא באמת חשים בפעילות מוחית, וטוב שכך. אבל אני ממש יכולה הרבה פעמים לחשוב על מה קורה לי בתוך המוח או בתוך מוחו של המטופל, מטופלת, כשמגיעים עם חוויה כזו או אחרת, כך שאני לגמרי מאוד מהול אצלי.
זה משהו בלהסתכל על מטופל דרך הזווית של המוח, זה קצת, לא יודע, לי קופץ שזה מין הופך את החוויה האנושית למשהו מכניסטי קצת, לא? אתה, כאילו, במקום כזה בן אדם שלם, או התפיסה שלנו של בן אדם שלם, אתה אומר, אוקיי, החלק הזה במוח שלו, האמיגדלה יותר פעילה עכשיו, אז הוא חווה יותר חרדה, וזה משהו מכניסטי קצת, שקצת צורם לנו.
כן, אבל אני חושבת שזה מופלא. הרבה פעמים, נגיד בקורסים, אני יכולה לומר שאנחנו מתעוררים בבוקר, בבת אחת, אחרי כמה שעות טובות שבהן לא היינו מודעים לדבר וחצי דבר. אני רגע מוציאה את הדבר הזה שקוראים לו שנת חלום, REM, Rapid Eye Movement, שנייה מהמשוואה, אבל התודעה שלנו לא פעילה. אנחנו לא ערים, לא לעצמנו ולא לשום דבר בעולם, ואתם פוקחים עיניים ואתם ערים בבת אחת לעולם ומלואו, ואתם כל הזמן חווים משהו עד הרגע שבו תצללו חזרה לשינה עמוקה. ואתם נוסעים כל הזמן בהכרה. וכל ההכרה הזאת שדרכה אנחנו מבינים את העולם ומסוגלים לתרגם אותו כהלכה ולהגיב אליו בהתאם ברוב הזמן, וגם להגיב לעצמנו בהתאם ולדעת ברוב הזמן גם לקרוא את עצמנו לפחות באופן חלקי, כל הדבר הזה מוענק לנו בגלל פעילות חשמלית וכימית. וגם אם זה נשמע נורא לא רומנטי ואולי קר ומנוכר, זה מופלא, זה ממש מופלא בעיניי. זאת אומרת, זה מדהים איך המוח, המעבר הזה הוא סוג של חידה שעוד אף אחד לא פיצח, אבל איך המוח על ידי תשדורת עצבית, על ידי השפה הזו, שהיא סופר מורכבת, כן, אנחנו רחוקים מלהבין את כולה, אבל מפיק חוויה כל כך עמוקה, כל כך מורכבת, כל כך מגוונת, זה סוג של פלא. אז אני יכולה להבין למה זה עלול להתאפס כמאוד מכני, אבל המכניות הזו מפיקה עולם ומלואות, וזה בלתי ניתן להפרדה.
כן. אני חושב שמשהו בתפיסה המכניסטית הזאת גם מרתק אותנו, כי סתם, האיש שחשב שאשתו היא כובע, לא יודע מי ששמע, אבל זה בפיוזי ג'יירוס שם, האזור של הזווי פרצופים שלו קצת נדפק, והוא פשוט לא הצליח לזהות פרצופים. וזה פשוט חלק במוח שיש לו תפקוד ספציפי שהפסיק לפעול. אבל אנחנו חושבים על החוויה שלנו כמשהו יותר הוליסטי, יותר כולל, ופתאום שמשהו מסוים,
יש באג,
מה שיש באג, אז זה פתאום שובר לנו את זה קצת וזה מרתק אותנו.
נכון, זה גם מוביל אותנו לכמה מסקנות. אחת, ששום דבר הוא לא מובן מאליו. זאת אומרת, אנחנו תופסים את התודעה שלנו כמובנת מאליה עד שאנחנו מופשטים ממנה. ולצערנו זה קורה. זה קורה בדוגמה למשל כמו התקף פסיכוטי, שהתרגום שלו לעברית זה שסעת, יותר נכון סכיזופרניה, זהו שסעת, שזה באמת התקפים שכבר חוזרים על עצמם והופכים להיות מחלה, אבל במצב הזה יש ממש סדק בתודעה, ולכן ביכולתו של המוח לתרגם את העולם באופן תקין, שזה א' ב' בהישרדות, אני חייבת לדעת לתרגם את העולם באופן תקין. אבל מה שאתה אומר מוביל אותי דווקא לחשוב על זה שאנחנו יודעים שאחד הדברים שמאוד מבדילים את המוח ממצב של שינה עמוקה, שבה אנחנו כביכול חסרי תודעה, או אולי לא כביכול, זה כבר דיון פילוסופי, למצב עירות שבו בבת אחת אנחנו הופכים להיות אני, מתעוררים עם הסלף הזה שלנו שנוכח באופן אוטומטי, ומזהים את עצמנו ואת העולם וכולי. כל הדבר הזה קורה על ידי תשדורת בלתי פוסקת בעוצמות שונות, בתדירויות שונות, בין כ-86 מיליארד תאי עצב, נוירונס. ומה שמדהים זה שאם נגיד אני מתבוננת על תא עצב בודד, הוא חסר תודעה, ככל הידוע לנו. אין לו מושג מי אני, אין לו מושג איזה תפקיד הוא ממלא במערכת, עד כמה הוא חשוב או לא חשוב.
זה רק הקשרים ביניהם, זה מה
שקורה. זה הקשרים ביניהם, כן, זה כמובן הקשרים, אבל יש חשיבות מכרעת לפעילות שמתרחשת בתוך כל תא, כדי בסופו של דבר גם ליצור את התשדורת ביניהם. הפעילות החשמלית מתרחשת בתוך התא, והתשדורת הכימית בין התאים. אבל התא הבודד, אין לו שום חשיבות כשלעצמו בתור תא בודד, לתודעה שלו, הוא לא...
כן, אז כזאת מושבת נמלים או דבורים, נכון? שכל אחת לא יודעת מה יעשה לבד, אבל ביחד הם...
כן, אז אצל נמלים זה באמת כנראה המצב, או אולי עוד מיני חרקים. אבל כשאתה מצרף מיליארדי תאים ביחד, הם יוצרים את החוויה הזאת של, וואו, אנחנו עכשיו בפודקאסט, וואו, זה מיקרופון, אוקיי? או מה אני עושה עם הבקבוק הזה, איך אני יודעת לשתות ממנו, כן? או אני מסתכלת על הפסל המקסים הזה, ואני אומרת, יו, זה מזכיר לי את סוקרטס, שזה כבר חוויה אחרת לגמרי ששורה לעבר. והעובדה שבעצם אני רואה, זה מחבר אותי למשהו שעוד אמרת מקודם, נגיד איזושהי עוררות באמיגדלה, למשל, דן, שאתם שמעתם על המבנה הזה, וכנראה גם רבים מהמאזינים ומהמאזינות, ואני רואה איזושהי עוררות מאוד מוגברת באמיגדלה, ואני מניחה שאותו אדם לא כיף לו כרגע, כי האמיגדלה היא אחראית על פחדים ועל חרדות ועל פוביות וכולי, אבל עדיין אני לא יכולה באמת לדעת מהי החוויה הספציפית שלו. אני לא יכולה לחוש בחוויה הספציפית שלו. התודעה הזאת שהמוח שלנו מייצר עבורנו, אנחנו בודדים בתוכה, רק אנחנו שוהים בה. אין דרך לקפוץ ראש לתוך התודעה שלך או שלך, ואין דרך לגזול מכם איזושהי חוויה. אנחנו בתוך...
כרגע.
כרגע.
מה? זה יכול להשתרץ.
אולי, אולי, אני לא יודעת מה אני חושבת על זה, אני חושבת שיש בזה גם משהו מטריד, אבל כרגע.
כן.
ובתוך התודעה שהמוח שלנו מייצר שוכנת בדידות קיומית, ורק אנחנו חווים את מה שאנחנו חווים, ורק אנחנו חווים את מה שאנחנו חווים כפי שאנחנו חווים. זאת אומרת, מה שאתה חווה כרגע, רק אתה חווה, ואתה חווה אותו רק כפי שהמוח שלך מייצר. כן? זאת אומרת, רק כפי שהוא מעניק לך לחוות את זה. כך שגם אם אצל שלושתנו האמיגדלה כרגע באיזושהי עוררות מאוד דומה, זה לא אומר שאנחנו חווים את אותה חוויה, כי אין לנו את אותה תודעה. אוקיי? וגם אם כרגע גרעין הקומבנס, שזה עוד מבנה שנמצא גם במערכת הרגש בחלקה, והוא אחראי על עונג, אז גם אם שם אנחנו נראה עוררות ונגיד, כיף לנו, זה לא אומר שאנחנו חווים את אותה חוויה, וגם אם כרגע לכולנו כואב אגף, וכולנו מדרגים את עוצמת הכאב על סולם שבין 1 ל-10 כ-5, זה לא אומר שיש לנו חוויה זהה.
ומה okay? המשמעות של זה מבחינתך?
המשמעות של זה שאף אחד לעולם לא יוכל לדעת איך זה להיות אני. אנחנו, רק אנחנו בתוך עצמנו. זו האמת לאמיתה, האמת הקיומית, האקזיסטנציאליסטית.
וזה... כן, טיפול זה דווקא דרך לנסות להבין, נכון? את הבן אדם השני ולעזור.
זה מאוד חשוב לטיפול.
זה מה שאתה עושה.
זה מאוד מאוד חשוב לטיפול, מכיוון שכשאני מגיעה לטפל בעצמי ואני רוצה להתמודד עם איזושהי מצוקה, זה נורא חשוב להבין שכדי להתמודד עם מצוקה ולצמצם אותה, אולי אפילו להיפטר ממנה בהמשך, רק אני יכולה ליצור את השינוי. בתוך המוח שלי, אני יכולה לקבל הכוונה או עזרה, או להגדיל תודעה כמובן, להגדיל מודעות, אבל השינוי חייב להתרחש בתחום, אף אחד לא יכול לייצר עבורי את השינוי. אוקיי? זאת המשמעות של אנחנו בודדים בתוך עצמנו. זו גזרה, אין דרך לחמוק מזה. אני רואה שאתה עצוב.
לא ממש לא, אני מסתכל על אמיר לראות אם הוא הולך לשאול שאלה, כי לי יש שאלה ואני לא רוצה לעלות עליו. תמיד בגלל זה אני מסתכל עליך. רגע, ומה שאת מתארת, שזה מאוד מעניין, אפילו חשבתי על זה ככה, שכל בן אדם הוא באמת שונה לגמרי, אי אפשר אפילו להעריך את מה שעובר לו בתוכו. את חושבת שזה מין שיא אבולוציוני ש... אני אשאל את זה בפשטות, זה דבר טוב לדעת לך שהגענו, או מה ש... זה משהו שקרו... איכשהו הביולוגיה, האבולוציה כיוונה אליו, או שזה נוצר במקרה, איך את רואה את זה?
אני חושבת, קודם כל, שזה נכון לגבי המון בעלי חיים. הם רק לא מודעים לזה. והעובדה שהם לא מודעים לזה, הופכת את חוויית הקיום שלהם על הרבה יותר פשוטה. וגם הרבה פחות עמוקה ומגוונת ועשירה.
התודעה ומודעות, אולי רק תסבירי כזה.
כן, אז אני...
שאתה מערכת את זה למה את מתכוון.
אני אסביר. להמון בעלי חיים יש תודעה, יש להם הכרה, יש להם חוויית קיום, הם ערים למה אכיל ומה לא אכיל, ממה צריך להיזהר, הם, למה, עם מה אפשר להזדבק ועם מה לא, זאת אומרת, זה חלק מיצר הישרדותי, אבל אנחנו לא מעריכים שיש בעלי חיים להוציא פרימטים, תת מחלקה בממלכת הקופים, קופי הדר, שיש להם self-consciousness, כלומר מודעות לעצמי, אוקיי? אצלנו אפשר גם להגיד שזה גזירת גורל, ואפשר להגיד שזו מתנה אדירה שהופכת את חיינו למה שהם באמת אנחנו חווים. אנחנו מודעים לעצמנו, אנחנו מודעים לכך שיש אני, אנחנו רואים את זה במבחנים שפעוטות בגילאי 18 עד 24 חודשים כבר עוברים. זה נקרא self-mirror recognition test. מבחן הזיהוי העצמי בראי, אני רגע אגיד על זה מילה, שבמבחן הזה הפעוט או הפעוטה מגיעים עם אחד מההורים, לחדר מאוד אטרקטיבי, מלא בגירויים, משחקים וכולי, בובות, ואז יש ראי, הם מתבוננים בראי, הרבה בעלי חיים גם התבוננו בעצמם בראי, זאת אומרת, הם ערים להשתקפות של עצמם, השאלה הם מבינים שזו ההשתקפות של עצמם. ומה שאנחנו רואים במבחן הזה, זה שתינוקות כבר מגילאי 18 חודשים ולא לפני, יוכלו לזהות את עצמם מיד בראי, איך מתבצע הזיהוי. תחילה הם מתבוננים על ההשתקפות של עצמם, מסתקרנים, מוצאים לשון וכולי. ואז בהסך הדעת, ההורה שם מדבקה על הלחי, לאחד, כן, בלי שהפעות או הפעותה שמים לב. ואז מה שהחוקרים רוצים לראות, שכשהפעות או הפעותה מתבוננים על עצמם שוב, כשהמדבקה כבר על הלחי שלהם, שהם מיד מזהים את עצמם, הם מיד מושיטים יד למדבקה. כי זה אומר שהם מבינים שההשתקפות הזאת שהם רואים מולם, זה הדבר הזה שבו הם חשים בתוך גופם. ותינוקות מתחת לגילאי 18 חודשים לא יעברו את ה... הם לא יעשו את זה. אנחנו מתחילים לראות את זה רק אחרי 18 חודשים, או אצל פרימטים, מגיל 4 שנים, הם גם יעשו את זה. זה בעל החיים היחידי שעושה את זה, 4 שנים זה קוף בגיר. אוקיי? זה לא פעות, זה לא ברור. תחשבו על הרגע הזה שדיברנו עליו מקודם, אתם מתעוררים לעולם, והסלף שלכם נוכח שם באופן אוטומטי, אין דרך לחמוק ממנו, לפעמים זה נהדר, לפעמים זה... אין לזה משמעות, ולפעמים זה בלתי נסבל. אנחנו ערים לעצמנו, זו בדיוק המודעות לתודעה. כשהכלבים המקסימים שלי, אני לוקחת אותם לווטרינר לקבלת חיסון, אין להם מושג שהם הולכים לקבל חיסון, אין להם מושג שהם כלבים, אנחנו משערים, אין להם גם מושג שהם הכלבים האלה, אין להם מושג שהם זמניים. לבעלי חיים אין את ההבנה הזאת.
מה שכלב רואה את אמו מתה, הוא פשוט מדפדף?
זה שני דברים שונים, אני תכף אגיע לזה, אבל... העובדה שאין תודעת מוות לא אומרת שאין רגשות. זה חשוב להבין. להרבה מאוד בעלי חיים יש רגשות, וככל שכלב הוא יותר, בעלי חיים בכלל, יותר אינטליגנטים, יש להם יותר attachment, ולכן גם יש להם מנעד רגשי יותר רחב, וזה מביא איתו מורכבות כמובן לחוויית הקיום, אנחנו רואים את זה היטב אצל קופים, שיכולים לגמרי לחוש באבל. יש מחקר מאוד מאוד מפורסם של ג'יין גודול על פלינט, אותו... קוף שימפנזה שמת מצער על מות אמו, הוא לא המשיך לאכול, הוא לא הלך עם אביו ואחיו ואחיותיו, ופשוט נשאר ליד אמו ומת כנגד כל יצר הישרדותי. אבל האם זה אומר שהוא ער לכך שהיא זמנית או שהוא זמני? זה שתי תובנות שונות. היכולת להתאבל לחוש בעצב, זה מתרחש בחלקים אחרים לגמרי במוח, מאשר היכולת להבין שאני זמנית, ומה זה אומר, ולחשוב על זה ולהרהר במוות שלי. ואם תסתכלו על סרטים לפעמים בנשיונל ג'אוגרפיק, על איזה צ'יטה שרצה אחרי גזל, ולפעמים גם לא מצליחה לתפוס אותו, מה הגזל עושה אחרי שהיא מנוטרלת והיא כבר חייבת להסדיר דופק ונשימה? הוא מנער את עצמו משאריות של קורטיזון, והוא חוזר ללעוס עשב, לאחר 30-40 שניות. עד כמה הוא היה ער בכלל לאפשרות שהוא יחדל מלהתקיים? זה הרי סביר מאוד להניח שלא, ולהסתובב בעולם עם חוויה כזו, זה משהו שאנחנו אפילו לא יכולים לדמיין.
וואו, אשכרה, לא לדעת שאתה הולך למות. כאילו, זה מתנה ועונש בו זמנית מאוד גדולים.
יש איזה יתרון אבולוציוני?
שמה?
למודעות הזאת?
אתה מעובד.
לא, זהו, זה נשמע שזה... למה אנחנו בכלל צריכים את המודעות הזאת? לא יודע, איזה מכונית של טסלה שמסתובבת פה, היא גם קולטת את הסביבה, היא יודעת מה לעשות. עכשיו לא משהו, בעתיד יותר טוב. איך זה בעצם עוזר לנו לשרוד? זה נוצר במקרה כל המודעות הזאת?
אני... רגע, שאלה לחפים, קראתי את ישמעאל? את הספר ישמעאל?
לא.
לא, אוקיי. בסוגרת מזה, זה ספר חובה.
רגע, שלא יחסו עליי פה, על איזה ספר מדובר.
קוראים לו ישמעאל. אוקיי. ספר מאוד מפורסם בקהילה ההיפית.
אוקיי.
אבל הוא ספר של נראה לי בחור מדען שעל איזה קוף... שימפנזה, מה הקוף הכי חכם שיש?
זה משפחה. אורנגוטנגים, גורילות, שימפנזים, מקוף.
קצת שם מקוף כזה שהבחור בעצם הסופר מדבר איתו על משמעות החיים, כל הספר. והקוף שם טוען, רק הוא רק טוען שאנחנו בני אדם, בגדול, באמת עניינת של אנחנו בני אדם, חושבים שאנחנו פסגת האבולוציה ועצרנו בעצם את האבולוציה. אבל מי אמר? מי אמר שאם לא היינו נותנים לעולם להמשיך להתנהל כפי שהוא לא היה נוצר איזה יצור יותר משוכלל? מתוונות אחרות.
אולי זה הזמן לעבור למחקר פסיכדלי. כדי להבין מה סופר
לא, זה רק דרך צ'אט, זה אמצעי סיפור.
כן, ברור.
ועובדה שאני זוכרת, זה קראתי זה לפני 15 שנה. כי ספר הזה אנלוקט כאילו מה שאומר שלי, אולי אנחנו לא פרא יצירה, אנחנו תמיד חושבים, בעיקר צ'אט, מי שגודל ביהדות, שאין יותר מבין האדם, הכל נוצר למעננו, והוא שובר את זה בצורה מאוד יפה.
כן. זו שאלה מעניינת. אני חושבת שבנקודה הזו כדאי לחבר תובנה נוספת שהמוח שלנו, בני האדם, מעניק לנו, וזה מאפיין את התודעה שלנו ספציפית, וזה היכולת לתפוס זמן על פני ציר. אנחנו תופסים זמן על פני ציר, אנחנו זוכרים את העבר, לעוד בעלי חיים יש זיכרון, הם ככה יודעים ממה להיזהר למשל, יש יונקים כמו פילים למשל, שאנחנו מעריכים שיש להם זיכרון מאוד מאוד ארוך טווח, אבל יש הבדל בין היכולת להחזיק בזיכרון לבין המודעות לזיכרונות שלי. זה שני דברים שוב, תודעה והמודעות.
לכל יצוגך יש זיכרון.
נכון, יש, כן, כשאנחנו מדברים על יונקים, כשאנחנו מדברים על זוחלים או חרקים, אנחנו כבר נכנסים לסשן אחר, אבל בגדול זה נכון, אבל המודעות שלנו לזיכרונות שלנו הופכת את חוויית הקיום. למצד אחד מאוד יעילה, אנחנו יודעים ממה להיזהר, אנחנו יודעים מה עושה לנו טוב, ולאן ללכת או לא ללכת כדי להתפתח, כדי להימנע מחרדות, כן, מצוקות, אבל לא פחות חשוב, ואולי יותר, זה שאנחנו גם מבינים שיש עתיד, ואנחנו מבינים שיש עתיד שהוא לא צפוי, הוא לא ודאי, הוא לא בהכרח נשלט, ואנחנו לא בהכרח מסוגלים. הוא גם חסרי עונים. והתובנה הזאת, או יותר נכון השלשה הזאת של חוסר ודאות, חוסר שליטה, חוסר עונים בתודעה, היא שלשה קטלנית עבור אזורים מסוימים במוח, בעיקר אלו שאמונים על יצרים, דחפים ורגשות, כי אלו בדיוק האזורים שכל המטרה שלהם, אני כרגע מאוד מפשטת את זה, הם מעורבים בעוד תהליכים, אבל לשמור על שלמותנו, אוקיי? על העובדה ש... אנחנו נמשיך להתהלך בעולם הזה ולפעול בו, על יצר ההישרדות שלנו. והעובדה שאנחנו מבינים שיש עתיד מצד אחד מקשה עלינו בהיבט הזה, כי הוא לא ודאי ולא נשלט וכולי, מצד שני זה מאפשר לנו לתכנן את חיינו, זה מאפשר לנו להציב מטרות, להבין שיש אופק, לשאוף קדימה.
להגיע לחלל.
זה מאפשר לנו חיים שללא תפיסת עתיד, קשה לי אפילו לדמיין איך החיים שלנו היו נראים. זאת אומרת, אם היינו כל, אנחנו יכולים בכלל לבוא ולהטיף לעצמנו, להיות בכאן ועכשיו, להיות בכאן ועכשיו, כן? זאת אומרת, להחזיר את עצמנו לכאן ועכשיו, כי אנחנו כבר מזמן לא רק בכאן ועכשיו, רק מתוך כל השפע הזה. כי אם... תחשבו על פעם, או אם תחשבו על לפני הומו סאפיאנס, או אם תחשבו על בעלי חיים אחרים, אני ישר חושבת על הכלבים שלי, כן, אבל חשבתי על התרנגולות שלי, ממש משק אוטרקי בבית, אבל הם כן, הם חיים בכאן ועכשיו. יש לזה המון יתרונות, אבל מה זה אומר על החיים שלהם? אני לא יודע. היינו לומדים? היינו בכלל מסוגלים? איך היינו מסוגלים להירשם ללימודים? איך היינו מסוגלים לעשות המון המון פעולות? איך היינו מסוגלים לבשל? תחשבו רגע מה זה הקונספט של הבנה שיש עתיד, יש עוד 10 דקות, גם להבין מה זה בכלל 10 דקות. זה אין אף בעל חיים שאנחנו נמצאנו את השעון, כן?
גם הילד שקיבל 3 עדיין לא מבין. 10 דקות, שעה.
נכון, בגלל זה אתה אמון.
אגב, אתמול זה כל העבר. כמה לקח לי זמן להבין את זה? אתמול. ומחר זה כל העתיד, מחר זה יכול להיות גם עוד חודש.
נכון. אין עדיין תפיסת זמן מאוזנת ולוקח לזה זמן, אבל בגלל זה, לא רק בגלל זה, אבל גם בגלל זה, אתה זה שצריך לארגן לו את הזמן. בין השאר, אין עדיין תפיסת זמן. גם.
אמרתי לך סעודי.
כן?
כן.
זה תיאור נהדר. אני אאמן את זה.
אז כאילו מה שאת אומרת זה מטורף. מה שאת אומרת זה שהתיאוריה של למה בכלל המודעות שלנו התפתחה, מה היתרון האבולוציוני של זה, זה בגלל שזה מאפשר לנו להבין בצורה מורכבת, תפיסה של זמן.
גם.
אם אני מבין נכון.
גם, לגמרי. לגמרי. אני חושבת, זה מחזיר אותי רגע לשאלה ששאלת קודם, האם זה טוב? זה בדיוק האקזיסטנציאליזם, הניסיון, אולי מעצבן, אבל אני מאוד אוהבת את זה באופן אישי, לא לפרש את העובדות הקיימות במונחים של רע או טוב, אלא במונחים שהם יותר סקרניים. יותר חקרניים, שבעצם אין לו תודעת מוות.
כן, לבר חשרה
כרגע,
ואז אני לא רואה. פעם קראתי שרק לג'וקים, צמחונים אומרים שרק לג'וקים יש מרגישים כאב, אז זה בסדר. סליחה, שג'וקים לא מרגישים כאב, בגלל זה מותר, יש פטור לטבעונים להרוג ג'וקים. לא יודעת אם זה נכון.
אני צריכה לבדוק את זה.
אבל בר חש נראה לי, יש לך אור ירוק לחסל, כן.
אוקיי. תודה, אני כבר מרגישה את המוסרית.
בודיסטים לא יחסלו ברחש דרך אגב.
כלום?
הם יתפסו אותו ביד וישחררו אותו דרך החלון.
ואם נגיד ביתוש ש...
לא, לא, אסור.
עם מלריה?
אסור.
ביתוש עם מלריה?
אם יש נמלים על הדרך, אתה תזוז הצידה.
אין אבל שום קרב, נגיד נמלי אש, לא יודע, משהו בא שמסכן אותך.
תשמע, בודיסט שפוי כאילו כנראה יגן עליו, אבל יש סיפור על הבודה שהייתה איזה, לא יודע, זאבה עם שני גורים שלה, ושני גורים רעבים, ואמר, טוב, הם שניים ואני רק אחד, בואו קחו את הגוף שלי ותאכלו כזה.
קראתי שהדלי למה, הנוכחי, אוכל בשר.
גם בודה לא היה צמחוני דרך אגב, גם אוכל בשר.
כן.
מבאס.
זה כבר באמת, אתם יודעים, נגיד גם בבודיזם, אבל הרצון לזכור שאנחנו שייכים למשהו מאוד מאוד גדול, ושאנחנו חלק מהטבע, לא חושב שאנחנו גם הורסים אותו, אבל בתוך החליפה הזאת, כן, ברור שזה משנה, שמפרידה ביני לבין העולם, אני עדיין חלק ממנו, אני נולד, אנחנו נולדים לקשר, אנחנו חייבים קשר, אנחנו חייבים בונדינג, אנחנו יונקים, אנחנו מתוכנתים לזה, אנחנו לא נשרוד בלי זה. אז היכולת באמת להזכיר לעצמנו את זה, היא גם, היא יכולת שקשורה לתודעה האנושית, ספציפית. Mm-hmm. כן? זאת אומרת, הרצון להשתייך, המודעות לכך שיש לי רצון להשתייך. אני באופן כללי, כשאני חושבת על זה, אני חושבת על כך שכל המאפיינים של התודעה שלנו, של התודעה האנושית, בסופו של דבר הופכים את חיינו למאוד משמעותיים, לבעלי אופק ומעוף, ובאותה נשימה גם למאוד מורכבים. אני חושבת שחוויה משמעותית היא לא חוויה בכך כיפית, משמחת, אי אפשר כל כך לשפוט אותה במונחים של טוב או רע, היא פשוט משמעותית.
זהו, גם עצב זה יכול להיות חוויה חשובה. ואחד הדברים שהמורכבות מאפשרת לנו לשאול, לי ולאמיר לא מעט, זה למה? זה בטוח שאף בעל חיים, ואף תינוק, ואף לא יודע איזה גיל משתמש. למה אנחנו פה? ותהיתי גם בזה צריך לעסוק.
כן. אני חושבת על זה לא מעט. אני מקווה שאף אחד מהמאזינים לא יכעס עליי. אני חושבת שאפשר להסביר את השאלה הזאת במונחים אבולוציוניים. אני לא חושבת שיש איזושהי משמעות רוחנית או פילוסופית מאחורי השאלה הזאת, וחשוב לי רגע להגיד את זה מראש ולעשות את ההבחנה. זה כמו ש... שנייה, אני אתן רגע דוגמה קשוחה, הרבה יותר פרטית כדי להדגים את זה. זה כמו שחס וחליל האדם שקורא לו משהו רע. אדם שהיה בפיגוע, אני התקלתי בזה לא מעט. אני בעצמי עברתי להגיד אירועים מאוד מאוד קיצוני, פעם עברתי שוד מזוין, ואני זוכרת שאמרתי לעצמי, אבל למה זה קרה לי? כן? זאת אומרת, למה דווקא לי? זה יושב על אותה משבט. כי פשוט הייתי שם, כי דברים קורים בעולם. למה אנחנו פה? יש לזה הסבר. יש לזה הסבר אבולוציוני. סטטיסטיקה. יש לזה הסבר אבולוציוני. אני לא חושבת שיש לזה איזשהו פשר שאנחנו מאוד מאוד זקוקים לו. זה, you can see it all over the place. למה צמחו דתות?
פשר מיסטי.
כן, זה... למה צמחו
הכל
דתות?
הכל קורה מסיבה.
כן, הכל קורה מסיבה, והסיבה, זה מאוד לא מספק אותנו להבין שאם חס וחלילה עברתי משהו קשה, או חליתי באיזושהי מחלה דרמטית, יש לזה הסבר ביולוגי. למה חס וחלילה אדם פתאום חולה בסרטן? יודעים להסביר מה התהליכים.
אבל את היקום לא יודעים להסביר דווקא, זה משהו שאף אחד לא יודע, כמו המוח קצת, שאת אומרת שעדיין אנחנו לא שם, אז ביקום, שאת השתיורת המפץ הגדול, וגם אם המפץ הגדול נכון, אף אחד לא יודע מאיפה הוא הגיע, מה היה לפניו, מה החומר, אז כאילו דווקא פה, את בקרקע של חוץ עבודות, ועדיין זה נשמע שלקח צד.
נכון, אני לא יכולה לדעת למה, אתה צודק. אני גם באותה נשימה אגיד, זה שהעובדה שאנחנו לא יודעים הכל, לא אומרת שאין תשובות, פשוט עוד לא הגענו אליהם, אבל מה שעוד יותר מעניין זה למה בכלל אנחנו יושבים פה ומעלים את השאלה הזאת, שזה עוד עניין שמאוד קשור לתודעה האנושית. התודעה האנושית מאלצת אותנו למצוא סיבה. זה לא מספיק להזדווג, להזין את עצמי בחלבונים ומינרלים ולכבוש טריטוריה. זה לא מספיק, זה מספיק עבור המון יונקים אחרים, הם ישרדו מעולה, הם יהפכו להיות להקה או שלה יגדלות את הצאצאים שלהם, בצורה מיטבית, לא כשמדובר בבני אדם. התודעה האנושית במורכבות שלה מאלצת אותנו למצוא תכלית. זה לא מספיק לשרוד. דרך אגב, אנחנו גם רואים את זה בהיבט התפתחותי, וגם בהיבט של well-being, לאחר מכן בבגרותנו. אנחנו כל הזמן תרים אחרי משמעות. אנשים שאיבדו משמעות, ולצערי אני גם בתפקידי כחוקרת שעשיתי בבתי חולים, בעיקר פסיכיאטרים, שזה באמת הקצוות. אפשר לפגוש עם אנשים שאיבדו משמעות, איבדו חוויית משמעות, והם רק שורדים.
וואו.
הלב שלהם בוהם, זה נראה רע. זה סודק אותך מבפנים מכאב. מאוד קשה להכיל את זה. והם לא נוכחים בחייהם. הם לא חשים את עצמם, הם מאוד מנותקים, הם לא חשים בדבר וחצי דבר מלבד כאב וסבל. אני בעיקר מתייחסת לדיכאון דרך אגב. יש כל מיני תופעות פסיכיאטריות שלאו דווקא מאופיינות בזה, אבל בדיכאון חד כותבי בעיקר, מה שנקרא דיכאון קליני, זה מאוד מורגש, והחוסר יכולת למצוא משמעות, אנחנו נהיים חולים מזה. וואו. איזה עוד הוכחה בועטת כל כך צריך כדי להבין שאנחנו ממש מתוכנתים למציאת משמעות.
רגע, זה מאוד בריא מה שאנחנו עושים פה, אמיר, אתה מבין? ההפך של זה זה...
או דיכאון קליני או לדבר על משמעות החיים.
גם המאזינים, כל הכבוד לכם, אתם שומעים, זה שאתם עשיתם פליי, זה אומר שאכפת לכם ואתם נושאים אקטיביים בחיים האלה. לא, אני מפרגן להם, כי זה באמת, זה לא מובן מאליו.
לא.
לתהות.
לא.
כל הכבוד, כל החברות של אמא שלי ששלחתם את הפודקאסט, אתם במקום טוב. לא, אני קופץ לי קצת שיש הרבה אנשים שנראה שהם חיים מאושרים, והם לא עסוקים יום-יום בשאלה מה המהות שלי פה, אלא הם פשוט נהנים, או שהם מצאו להם מהות...
פה בתל אביב?
פה בתל אביב, פה בעולם, פה בחוף בורגרש או בטוח.
אני חשוב לחזור לטיפול פסיכדלי, סתם אני צוחקת. זה ממש נכון. אני חושבת שגם אם אנחנו לא באופן מודע קמים ביום יום ושואלים את עצמנו מה אנחנו עושים פה, למה אני פה, למה זה טוב בכלל, זה גם יכול לקחת אותנו למקומות אפילים, כן? יש שני צדדים לכל מטבע, ובמקרה שלנו יש הרבה יותר משניים כשמדובר במוח. אנחנו מוצאים משמעות בכל מיני פעולות ביום יום, גם אם אנחנו לא חושבים עליהם כעל פעולות שמעניקות לנו משמעות, גם אם אנחנו תופסים את זה כהרגל, כדברים שעושים לנו כיף, שעושים לנו טוב, לצאת לחופשות, לצאת לשופינג, לקנות כלב, למצוא בן זוג בת זוג, גם אם אני, המילון שלי, אוקיי, או ההגדרות שבהם אני משתמשת הן אחרות, זה עדיין יושב על אותה משבצת. אנחנו מתוכנתים למציאת משמעות ותכלית. גם אם אני לא מגדירה את זה במילים האלה.
תראה, זה צורך כמו רעב וצמא.
כן.
בפירמידה הזאת של מסלו, שאגב, קראתי שלא, שהוא בכלל לא עשה פירמידה, שזה אחרי זה לימודים אחרים, היית מאמין? בכל מקרה, אז נכון, יש שם את אחרי שאתה עונה על צריכי הישרדות, לאט לאט אתה מטפס למציאת משמעות. ואתה רואה שזה ממש צורך.
כן, אני...
אבל אתה אומר שהוא יותר נמוך, הוא...
אני חולקת על... בעניין הזה, כי אנחנו יודעים, סליחה, אבל זה יותר מורכב. אני מסכימה ולא מסכימה, אני מתחמקת, אני הפכת את הכל לגם וגם, אבל אני אגיד שאנחנו יודעים היום שהנושא של מגע, אוקיי? מגע
שמתפרש... אני חייב להגיד, זה לא להתחמק, גם וגם, זה המציאות, אני יותר ויותר רואה את זה, שמי שמחלק לדברים לטוב, רע, שחור, לבן, זה ככה או ככה, הם האנשים ה... הפשטניים והעצלנים ומאוד קל לנהות אחריהם, אבל זה לא אומר שהם צודקים, להפך, כמעט הכל הוא גם וגם, מיכה גודמן מדבר על זה מלא.
נכון. אז טוב, הכל קשור להכל, אז אני רגע אגיד שהצורך לחלק לאו-או מאוד מארגן ומסדר את העולם.
כן, קל הבנה.
הוא הרבה יותר ברור, בהיר, ודאי, מאורגן, וזה מאוד מאוד
מתקשר. אתה כמו בכדורגל, אתה לא יכול לראות את כל הקבוצות, אתה רואה או את זה או את זה, אבל לא אחי.
זה נותן לך קצת נחת, נגיד שהחלטת שטוב להביא ילדים, אז יש לך פחות הנחת המנטלי הזה, שזה משהו שצריך לעשות.
למרות שזה גם לא טוב להביא ילדים.
נכון.
בהחלט זה לא טוב.
ילדים סיעודיים.
שעושים את כדור הארץ, ובלה בלה בלה, ועולים הרבה כסף. זה לא חסר חסרונות, אל תיקום לי להתחיל אחרי החופשה של 10 ימים עם שניהם.
אז אני אגיד שמקודם דיברתי על השלשה הקטלנית הזאת של חוסר שליטה, חוסר ודאות וחוסר אונים. אנחנו כל הזמן מוצאים דרכים כדי להקל על התובנה הזאת, גם אם אנחנו לא מודעים לכך, והבחירה ב-או-או-או, זה ככה וככה. המוח שלנו כל הזמן מנבא, מנסה לנבות, מנסה לצפות את העולם, את ההתרחשות הבאה. אם אני אגיד ככה, אז יקרה ככה. אם אני לא עושה ככה, יקרה ככה. זאת אומרת, זה או-או-או-או. וזה עושה לנו סדר. כמובן שהמציאות היא הרבה 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 יותר מורכבת. ואני כן רוצה להגיד שבעצם היכולת שלנו לראות את הגם וגם הזה, זה משהו שמכניס אותנו למעין הרבה פעמים קונפליקטים פנימיים, סתירות פנימיות. כשאני מתחילה להתייחס לתוך עולמי הפנימי כאל גם וגם וגם, הרי מה זה קונפליקט? זה כמה קולות שקיימים בו זמנית ומושמעים בו זמנית וכולם אמיתיים מעצם קיומם. ואז נורא נוח לי לבטל חלק מהם ולהזין רק לכל אחד, כי הוא הרציונלי, כי הוא הגיוני. אבל זה הרבה פעמים מייצר החמצה ופספוס ותסכול. והרבה פעמים זה נכון להקשיב לכל הקולות, בטח בחדר הטיפול.
וסליחה שנגיד את זה לפוליטיקה רגע, אתה יודע שנגיד כל החלטה שקורית בכנסת זה יש חצי מרוצים ויש חצי שלא מרוצים, וזה נראה לנו טבעי שזה הפוליטיקה, ממש לא. למשל בשוויץ, כל המפלגות הן בקואליציה, כולם, אין אופוזיציה, וכדי לקבל החלטה צריך שכולם יגידו כן, ואז הכל זה פשרה. וכולם מרוצים בסוף, כולם, כי כל אחד קיבל את מה שהוא רצה, וזה אפשרי. אני אומר, אפילו ברמה הזאת של שליטה.
כן.
לעשות את הגם וגם, אבל אני יודע ש... אני מכיר את הכנס, זה כן שאתה רוצה להגיד מה שאמרת קודם, אז תגיד אותו.
לא, מה שאמרת מעניין, והוא התקשר גם למה שאני רציתי להגיד, זה סתם, שגם התפיסה של מורכבות היא מורכבת, כי באיזשהו שלב אתה צריך לקבל החלטה. סתם, אם אני רגע down to earth, אני יוצא עכשיו עם מישהי, ברור שזה מורכב, ברור שיש סיבות להיות איתה, ברור שיש סיבות לא להיות איתה, אבל אם אתה נשאר במין הרהור האינסופי הזה של מורכבות, אתה בסופו של דבר, מתוך הבנה רחבה, אתה צריך לצאת עם החלטה.
נכון, נכון, טוב, מה שהולך להגיד יהיה קצת מעצבן, אבל כשאני נמצאת בצומת ואני ערה לכל האור, אף פעם לא לכל, זה כבר הפער בין מודעות לתודעה, כן? אף אחד לא אומר שאנחנו מודעים לכל האינפורמציה שהמוח שלנו מאחסן. אבל גם אם אני ערה לכמה וכמה אפשרויות, שאני יכולה לפנות, כן, בכל אחת מהן. זה אומר שבסופו של דבר כדאי לי לבחור באחת מהאפשרויות, כי רק להיות ערה למורכבות ולשבת על הגדר, רגל פה, רגל שם, זה מאוד מאוד מייצר תחושת תקיעות והחמצה
וזה מתיש
וחוסר אקטיביות, כן, זה הפורמו הזה, וזה אנחנו מאוד מאוד ערים לזה, וכשאנחנו מממשים קולות מסוימים, אנחנו פועלים, יש לזה ערך ויש לזה משמעות, ואנחנו גם ערים לכך שהעובדה שבחרתי ב-X ולא בחרתי ב-Y, יש לזה מחיר. אין בחירה שאין לה מחיר, דרך אגב. אף אחד לא אמר את זה. מושלם זה מילה. זה לא... אני לא חושבת שיש שום חוויה מושלמת, חוץ מאולי רסיסי שניות כאלה, תחת סמים פסיכדליים, או בכלל, תחת רגעי סיפוק או מציאת משמעות אדירה בחיי. אז...
חוויה צי. כן? מה שקרה לו גם...
אז דיברת באמת על בחירה. רגע. יש לי קצת קשי בגרון. אז דיברת באמת על בחירה ועל החלטה. בסופו של דבר אנחנו צריכים לקבל החלטה. אז זה קצת מרים לי לנושא שמעסיק אותנו הרבה בפודקאסט הזה של רצון חופשי. ולך יש מחשבות מעניינות בנושא. שמעתי באיזה פודקאסט אחר, אז אם בא לך.
אבל לפני ש... בגלל שהפודקאסט הזה הוא נורא מורכב ומשוכלל, אני רגע רוצה לשאול אותך למה אתה מתכוון שאתה אומר רצון חופשי. חופשי ממה?
האם מהרגע שנולדתי, יש לי נוירונים במוח, והם מחליטים על כל פעולה שלי, ולי יש אשליה. לי יש אשליה עכשיו, האם בא לי לקחת את הקשי הזה שנמצא מולי, או האם בא לי לשאול איזה שאלה, אבל בעצם אין לי ברירה. זה מה שהנוירונים, זה מה שקורה. מבחינה כימית במיליארדי נוירונים שלי שם, שמדברים ביניהם, ומהרגע שאני נולד, עד הרגע שאני מת, אני מין תוצר של הדבר הזה, אין איזה נפש או איזה משהו מתוחכם יותר מעל שמחליט, אני האמיתי, אלא זה מין כימיה וביולוגיה שיוצרת מבנים מורכבים וחוויות מורכבות, אבל זה כל מה שיש שם.
כן, אז זה שוב, אתם יודעים, מין קול כזה ש... יש בו משהו מנחם, כי הוא הופך את הגם וגם וגם לאו-או-או-או. קודם כל, אני חושבת שכדאי להבין שכשאנחנו פועלים, זה לא תמיד רצון. יש לנו אינסטינקטים, יש לנו דחפים, זה גם כמובן תלוי בגיל, בגיל שלנו. אם אנחנו מדברים על אוכלוסייה בגירה, על המוח הבגיר והתקין, כמובן, אז אנחנו תמיד יכולים לדבר על שילוב. זאת אומרת, אם כרגע אני חס וחלילה אגע במים רותחים, ואני אזיז מהר את היד, זה לא ביטוי לרצון חופשי שלי, זה ביטוי לאינסטינקט. אוקיי? יש לי רצפטורים, יש לי קולטנים על גבי האור, שהוא גם האיבר הכי גדול בגוף שלנו, שאחרים הלחץ על טמפרטורה, וזה אינסטינקט. אז זו דוגמה, אוקיי? לפעולה מאוד מאוד פשוטה, שהיא נחוצה והישרדותית. אם כרגע אני רואה נחש, צפה, ואני לא ארוץ לחבק אותו. נכון? זאת אומרת, אני, כדאי לי להתרחק לאט לאט, זה לא ביטוי לרצון. אני חושבת שהמילה רצון נתפסת בעינינו כאיזושהי חוויה שהיא מודעת, שהיא נמצאת בתודעה שלנו, יכולת שאנחנו מודעים לה, והיא נובעת מתוך האני, מתוך מה שאנחנו מגדירים כהאני, האני הגבוה, המורכב, שער לעצמו, לרצונות שלו, למשאלות לב שלו. אז קודם כל, כדאי רגע להבין שלא כל מה שאני עושה, אומרת, בוחרת לא להגיד, זה בהכרח בכלל ביטוי של רצון, וגם לא חושבת שכל דבר שאני אומרת או עושה אמור לבטא רצון. אנחנו גם צריכים אינסטינקטים, אוקיי? כדי שישמרו עלינו. אז זה לפני הכל. ואז אנחנו נכנסים לחיים עצמם, וזה הופך להיות מאוד מאוד מורכב, כי בחיים עצמם אנחנו כל הזמן נמצאים באינטראקציה, עם המון המון גריעה, שאנחנו מפרשים אותה בכל מיני דרכים שקשורות גם אל הגריעה עצמה, אבל בעיקר לאופן שבו אנחנו מפרשים את הגריעה. ואני חושבת שהמוח בהחלט מאפשר לנו ללמוד, להעלות את דרגות החופש הפנימי בתוכנו, ולשנות, לשנות דפוסים. וכשאנחנו נכנסים לתהליך כזה, אני כן חושבת שהדבר הזה שאנחנו קוראים לו רצון חופשי גדל. אוקיי? אני... מעולם לא פגשתי שום אדם שפועל רק על פי רצון חופשי, אני גם חושבת שזה עלול להיות מאוד בעייתי. רגע, לוקחים את זה לקצה. אבל אני בהחלט חושבת שבזכות חלקים הרבה יותר חדישים הרבה יותר גבוהים במוח, בהחלט ניתן לשנות דפוסים. אני סתם אתן איזושהי דוגמה שמש קופצת לי, כי אני פוגשת את זה המון בקליניקה. למשל, מנגנון של רצייה. זה מאוד מאוד רווח, הדחף הכפייתי לרצות, לרצות את האחר. זה גם גברים ונשים, יותר נשים לדעתי, אני אומרת את זה בזהירות, אבל גם גברים, שפשוט גדלו על ברכיו של מסר כזה או אחר, שאתה טוב ואתה ראוי ואתה אהוב, אם האחר מרוצה ממך. שזה מסר שהוא, גם אם לא התכוונו להזיק להם, או גם אם הם פירשו את זה, זה לא מטיב עם המוח. אוקיי? זה מבטל אותי, זה מחפיץ אותי, זה מאוד מתסכל, זה מעורר זעם פנימי שאין לו לאן להתפרק. וזה בקיצור, זה מייצר מצוקה נוראית. ואנשים שמתחילים לזהות את זה ומבינים שזה לא ביטוי, באמת, זה לא בחירה אותנטית שלהם. אתם יודעים, בכלל, רגע אפשר להגיד לגבי רצון חופשי, שגם אם אנחנו נולדים לפוטנציאל לפעול על פי רצון חופשי, אנחנו לא בוחרים להיוולד, אנחנו לא בוחרים למי להיוולד, היכן להיוולד, איך להתחנך, אילו מסרים לספוג, מסרים שיעצבו אותנו ואת הרשת המופלאה הזאת. כל תנאי הפתיחה שלנו הם לא באמת נתונים לבחירתנו, לא שאלו אותנו, וזה עדיין מאוד משפיע עלינו. ואז אנחנו מגלים בבגרותנו כל מיני דפוסים שלא אנחנו בחרנו בהם, והם עדיין עיצבו אותנו ומשפיעים עלינו הלכה למעשה ביום יום, ואנחנו כלואים בתוכם ואנחנו רוצים לשנות אותם. ואני באופן אישי עדה ללא מעט אנשים שמצליחים לשנות דפוסים. בעיניי זו הוכחה מאוד מאוד משמעותית לכך שיש משמעות לרצון שלי בכאן ועכשיו, והרצון הזה יכול לשנות דפוסי התנהגות ודפוסי חשיבה.
אם אני רגע לוקח את הכיוון הציניקני, אז דיברנו על, לא יודע, על אינסטינקט, כן? אתה נוגע במשטחה ויש איזה ארבעה נוירונים שפועלים באיזה לולה מקומית וגורמים ליד שלך ללכת אחורה. אני יכול לטעון שגם הדברים שאת מגדירה בתור שיא הרצון החופשי של הרצון שלי לשנות את הדפוס שמפריע לי בחיים, הוא גם, אז במקום ארבעה נוירונים מקומיים, זה 100,000 נוירונים במוח שלי שפעלו בצורה מורכבת יותר, אבל בעצם לא הייתה לי ברירה אלא לבחור בהחלטה שאני תופס אותה בתור רצון חופשי. איפה הרצון החופשי נמצא בתוך הביולוגיה הזאת?
אתה יודע, אני אענה לך על זה משתי זוויות. הזווית הראשונה שאני רגע אציג, ועל ידה אני מקווה לשכנע אתכם ואת מאזינות המאזינים שזה כנראה יותר מורכב מהטענה הזאת, זה שכשאנחנו מתמודדים עם מצוקה, אנחנו צריכים לפגוש בה. אי אפשר להתמודד עם מצוקה מבלי לפגוש בה. וכשאני אומרת לפגוש במצוקה, אני אומרת לפגוש בקושי, בפחד. זה מאוד לא הישרדותי בשביל המוח, בשביל חלקים מסוימים במוח, לפגוש באימה. אוקיי? למעשה מאוד קשה לגייס את האמיגדלה לצורך העניין, בזמן אמת, לרתום אותה ולשכנע אותה, שמותר להרגיש שמישהו יהיה מאוכזב ממני. בואו רגע נחזור לדוגמה של הרצייה, אוקיי? זו אימה. אנשים שמסתובבים עם מנגנון כפייתי של רצייה, חשים שזה בלתי נסבל, אוקיי? שסוג של מוות. המגדלה לא למדה להבחין בין איום קונקרטי כמו נחש צפה לבין איום רגשי. זה מבנה פרימיטיבי שלא למד לעשות את ההבדל. אז אני חושבת שהבחירה לפגוש באימה, היא בחירה שנוגדת את היצר ההישרדותי, נוגדת את מטרתם ואת התכנות של מיליוני נוירונים, לפחות בחלקים מסוימים במוח. זה דבר ראשון. דבר נוסף, אני לא באמת מפרידה, וזה מחזיר אותי לדיון שממנו רק התחלנו, אני לא באמת חושבת שאפשר להפריד פעילות של מעגל כזה או אחר, לבין החוויה שאני חשה. אני רואה, שוב, זה הזווית שלי, וזווית של כמובן עוד אנשים מתחום חקר המוח, באותו מעגל עצבי כסוג של חומרה, אוקיי? שאיזושהי תשתית שמייצרת תוכנה, שמאפשרת לי לחוש בחוויה. אני לא חושבת שאפשר להפריד בין ההיבטים השונים, או בין הממדים השונים של המציאות. ולכן הטיעון של אולי, אתה יודע, אולי... אם אולי כולנו פה חלק מניסוי שאין לנו מושג עליו. בסדר, זה כבר מכניסתי לדיון פילוסופי שאני פשוט לא חושבת שיש עליו תשובה.
חבר, זאת השאלה הבאה.
לא התכונעתי מראש, לא הכינותי מראש.
רגע, אני רואה להגיד על אמיר, זה קצת לא פייר מה שאתה עושה. קודם כל, התשובה שלך היא נהדרת, ולדעתי היא התשובה הכי אופטימית שקיבלנו על הרצון חופשי, שאפשר לפתח אותו, ושזה משהו דינמי, מגניב. ומה שאתה אומר בעצם זה כל עוד, הרי תמיד אתה יכול להחזיר את הדברים, את התשובות ל-A, אבל הכל בסוף זה מעגלים חשמליים. אבל כל עוד לא מוצאים את הנשמה, או איזה אני אותנטי, אבסטרקטי בפנים, אז השאלה שלך היא לא הוגנת. כי זה תיאוריה שאי אפשר להפריך. בסוף הכל זה הגוף.
לא.
והמוח והחשמל.
זה נכון. התיאוריה שלי היא מתקשרת לזה. היא אומרת, אין נשמה, אין כלום. יש חבר, יש אוסף של נוירונים שמתקשרים ביניהם. ולנו, בגלל החוויה האנושית שלנו, בא לנו לתת איזה סיפור שיש רצון חופשי ויש איזה מישהו שמחליט. אבל בסוף, אין לך אף פעם בחירה. מה, ושאלתי אותך את זה, ובאמת לקחת את זה לכיוונים של חוויה סובייקטיבית.
נכון.
בחוויה הסובייקטיבית, אין ספק, אני חושב שיש לי רצון חופשי. אם אני רגע לא עושה פה, אני מרגיש שהלך לי...
כולנו בעצם רובוטים בתסריט שנכתב מראש,
אני חושב שבגדול אין הרבה הבדל בין המוח שלך לבין אינטליגנציה מלאכותית שיצרו יום אחד. לך יש הרבה נוירונים שהם דרך אגב מוגבלים מבחינה פיזית. יש לך מקום סופי בראש, למחשב יש מקום לא סופי בראש, אבל קשה לנו לחשוב על תוכנת מחשב כמשהו שיש לה רצון חופשי. היא מקבלת החלטה על סמך כל המידע שיש לה, ואני חושב שאנחנו פועלים בצורה דומה. קשה לנו להודות בזה, אבל דרך אגב כמה שהמחקר שלנו במדעי המוח מעמיק, אז אנחנו רואים שאין משהו חוץ מנוירונים שמדברים ביניהם. אין שם איזה נשמה או איזה משהו נצחי.
אמרו לי להצביע, אז אני מסיים וזה, אבל אני אגיד שני דברים. אחד, האני הזה הוא באמת אבסטרקטי, והוא כל הזמן משתנה, אני חושבת. אין לו, עוד לא מצאנו מקום ספציפי במוח, ואני גם מקווה שלא נמצא. המוח הוא גם מאוד פלסטי, הרי אנחנו יודעים, אז חלק יותר, חלק פחות, אבל אנחנו כל הזמן באיזשהו שינוי. ואני גם אגיד שאני עוד לא פגשתי AI שיש לו תחושת סלפהוד. העצמי הזה שדיברנו עליו מקודם, שנוכח שם באופן אוטומטי בכל רגע שבו אנחנו בהכרה, והוא גם כל הזמן משנה את עצמו, בסדר, זה גם קיים ב-AI, הנושא של פלסטיות, אבל התחושת סלפוד הזו, העובדה שאנחנו ערים לעצמנו בכל רגע שבו אנחנו חווים את קיומנו, ואי אפשר להפריד את השניים. פה אני קצת בספק, אלא אם כן תחדש לי, באמת לגבי AI. אולי זה יקרה? אני מקווה ש...
זאת אומרת שאלה, נניח שעוד 10, 20, 100 שנה, יש AI שבאמת מחכה אותנו בצורה מושלמת, ויש לו חוויית סלפוד וזה, אז מה קורה באותו רגע?
זה מעניין דרך אגב, כי בכלל אין איך לדעת שלמישהו יש חוויית סלפוד חוץ מלעצמך, נגיד, המבחן שהצעת קודם עם מראה ומדבקה זה מבחן חיצוני. אתה מניח שבגלל שהוא מצליח לזהות שיש לו מדבקה על הראש, הוא מבין שזה הוא, אבל תיאורטית את זה אין לך בעיה ללמד רובוט. כן, הבן אדם היחיד שאתה יכול לדעת שבאמת יש לו חוויית סלף, זה אתה. אתה גם לא יודע שלי יש חוויית סלף. אתה מנחש כי אני בן אדם ואתה בן אדם.
אבל אתם יודעים, אחת הטענות האקזיסטנציאליסטיות, המעניינות, שגם ציינתי אותם שסרטר, זה שכשמדובר באדם, הקיום שלו קודם למהות. אנחנו קודם כל קיימים, אנחנו קודם כל הולך אותן, אנחנו מושלכים לעולם. מי נהיה, איך נהיה, כמה נהיה, זה תלוי המון גם בעולם שלתוכו אנחנו נולדים ובו אנחנו צומחים, וגם בנו. פה בבחירות שלנו, ברצון חופשי, עד כמה שיש לנו, ואם אנחנו ממשים אותו. כשמדובר באובייקטים, ואני מכניסה מחשב לתוך הקטגוריה הזאת, המהות שלהם קודמת לקיום שלהם. זאת אומרת, מישהו חשב על הצורך לשבת וייצר כיסא.
כרגע,
okay? כרגע. כרגע, בסדר, אנחנו בכאן ואנחנו מדברים כרגע.
גם AI עכשיו אתה מגיב.
אני לא יודעת באמת מה יקרה למחשב שאם מחשבים יוכלו לייצר את עצמם.
כן. סתם, אז בהמשך לשאלה שלך, אז גם ברגע, אז יהיה לנו קשה לדעת מתי זה קורה, כי יכול להיות שהמחשב יגיד, אני לא מודע, הוא כן יהיה מודע, ויכול להיות שיגיד שהוא מודע, אבל זה שאלה מה אני.
כן. ומה שאתה אמרת גם מאוד מעניין, אני מניחה שאותו פעוט מבין שהוא רואה את ההשתקפות של עצמו בראי. המון המון ממחקרים, אתם יודעים, בעולם המדע הם מבוססים על הנחות, זאת אומרת, אנחנו מפרשים את מה שאנחנו רואים, שומעים בצורה מסוימת ומניחים שזו האמת, לזה אנחנו קוראים המציאות. אני מניחה שיש פה כרגע מיקרופון. אני גם יכולה להוריד את זה לרמה כזאת. זה כבר באמת דיון...
אנחנו לא רואים עכשיו, אנחנו רואים דברים שונה לדעתך, כלומר מעבר לזווית השונה, אנחנו מתרגמים אחרי את המציאות?
תראה, אנחנו יכולים שנינו לתאר עכשיו את המיקרופון הזה, ואנחנו יכולים לצייר אותו, ואנחנו נתאר אותו בצורה מאוד דומה כנראה, וגם נצייר אותו בצורה מאוד דומה, ואין לי דרך ודאית, ודאית לדעת, שאנחנו רואים בדיוק את אותו המיקרופון, כפי שאין לי דרך לדעת שכשאתה אומר אדום ואני אומר את אדום על הכל כזה, שאנחנו רואים בדיוק את אותו אדום.
זה good enough, לא? למה אנחנו צריכים את החפיפת מהחוז?
אני מניחה שכן, אבל זה מתקשר פשוט למה שאמרת לגבי, שוב, רק אני יודעת איך זה להיות אני. רק אני שוכנת בתוך עצמי. אני באה לטיפול כשאני משתפת אותך באיזושהי מצוקה, באופן מעמיק ויסודי, שזה א' ב' של טיפול, וזה מאוד מאוד חשוב, ואני... אפשר להחזיק ביחד מצוקה. תיאורה של חוויה היא לא החוויה עצמה. אז...
בגלל זה אולי אני לפחות הרבה וגם... ובהם אני כל כך אוהבים אומנות ויצירה, כי זה, בניגוד להרבה עבודות אחרות, זה הדרך של בן אדם להראות לעולם מי הוא, נכון? דרך כל ציור שאתה מצייר, כל פסל, כל ספר שאתה כותב, אתה בעצם projecting yourself out of, ואז זה מעניין לראות את החוויות של כולם ואיך הן באות לידי ביטוי, לא? אני מנסה פה לפרגן לאומנות.
איזה מעניין.
אומנות היא מאוד, היא מאוד מעניינת, היא מאוד מרתקת, היא דרך לבטא לגמרי, אני חושבת, את האפלה שבתוכנו, את ה... היא מנרמלת הכל. אני חושבת שזה מבורך.
אתה יודע, זה ממש מעניין, כי כשאתה שואל כזה, לא יודע, אומנים, אומנים כאלה היסטוריה, לא יודע, פינק פלויד, whatever, איך זה מרגיש לכתוב מוזיקה, אז הם דווקא לא מתארים, הם לא מתארים את עצמם בתור, כאילו, הצלחתי להביא את האני האותנטי לתווים, אקורדים והרמוניה, הם מדברים יותר על החוויה של, אני הפכתי להיות שער, שער לזה, ליקום או משהו כזה, אני לא הייתי אני באותו רגע, אלא פשוט הייתי כלי שדרכו איזה השראה, או תקרא לזה שאתה רוצה, זרמו אליי והצלחתי להפיק את הדבר הזה.
כן. אני חושבת שזה, אני לפעמים כותבת שירה, ו... שירה, כותבת שירים. לא יודעת אם זה נחשב לשירה, ולפעמים אני מרגישה שאני כותבת משהו ואומרת, וואו, מאיפה זה יצא? אני חושבת שזה יצא לגמרי ממני. זה לא יכול לצאת משום דבר אחר. פה מכיפת הגולגולת שלי, ואני חושבת שזה איזשהו מקום שהרבה פעמים הוא לא נגיש מכל מיני סיבות. זאת אומרת, יש רגעים שבהם פתאום משהו בתוכנו הופך להיות נגיש. אנחנו מקבלים גישה לאיזשהו מקום שנותן המון השראה או... אז...
כן, אז אנחנו מתקרבים לסוף. הייתי בערך לשים מוזיק, מה אני מפיק מוזיקלי, שתחיל לשים ברקע, אבל תגידי...
קודם שאני אחר את השני הפרקים שמחכים
עליך. אתה התחמק לי מזה, אבל אז אני מבין שמבחינתך, את לא משקיעה הרבה מחשבה במה קורה, מה לעזאזל קורה פה, מה זה היקום והקיום הזה, את להפך, התיאוריה שמובילה אותך זה, אנחנו פה, הושלחנו לפה, זה מה שיש, ואת לא מנסה להבין את מאחורי הקלעים.
אני כן שואלת אותי, את עצמי הרבה פעמים, מהי המשמעות, כי אני רוצה למצוא משמעות, אבל אני חושבת שכשאני אומרת לעצמי, כן, הושלחנו לפה, אני מאוד מזכירה לעצמי שלבחור בחיים, שזה, אני חושבת פודקאסט, צריך פרק, מה זה אומר לבחור בחיים, זה, זו בחירה המשמעותית ביותר. עבורי. לבחור לחיות, עבורי באופן אישי, זו המשמעות בחיי.
להתאבד? מה זה אומר לחיות?
במקום, לא, אני אף פעם לא חשבתי, אני אף פעם לא חשבתי להתאבד באופן פרקטי, אבל אני חושבת שלבחור לחיות זה לא סתם לשרוד, זה אומר למצות את הזמן המוגבל שיש לי פה, כמה שאני יכולה, ולנסות להזכיר לעצמי לעשות את זה שוב ושוב, כי להתהלך בעולם בעיניים קיומיות, בעיניים אקזיסטנציאליסטיות, אני חושב, לי זה נותן המון המון מוטיבציה, כי זה גורם לי להיות יותר סקרנית, לא רק לפחד, להיות סקרנית לגבי הדברים האלה שאני מפחדת מהם, ולבחור לחיות זה גם לבחור לפגוש בפחד.
אז לבחור לחוות, הייתי אומר, נכון. כי לחיות זה גם נכון, להיות אני... בצינוק עם עבור, מים.
נכון, ו... עבורי המשמעות בחיי זה החיים עצמם.
כן.
זה הבחירה לחוות את החיים.
ואת עושה את זה, אני משאר. אני קורא קעקועים, זה המידי שיש לי עליך.
עשיתי לפני הרבה שנים...
טמפ.
זה לא קיצור של טמפרצ'ר.
אוקיי, טמפרצ'ר.
מישהו כבר שואל אותי, זה קיצור של טמפרצ'ר.
יש לה עיגול, אני מקריין את זה. כתב שכתוב לה טמפ.
נכון.
שאת זמנית.
כן, זה כזה, בגילאים הרבה יותר צעירים, חשבתי עצמי, זה תהיה תזכורת טובה.
אבל לא.
זה הייתה תזכורת מאוד טובה. כן, זה גם... אתה יודע, אנחנו משתנים. אנחנו משתנים עם השנים, אנחנו... אני מאוד 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 משתדלת, לא תמיד מצליחה, אבל מאוד מאוד משתדלת לזכור שאני רוצה לחיות. שזה אומר, כן, זה אומר לחוות, זה אומר גם לחוות את מה שעולה בתוכי. לפעמים אני גם צריכה עזרה כדי לחוות את מה שקורה בתוכי, שזה בסדר גמור.
וכשמתים? קורה לדעתך?
אני מאמינה, אני לא יכולה לדעת, אבל אני מאמינה שלא נותר דבר.
אין איזה ישות, נשמה, שום דבר.
כלום. סורי, אני מתנצלת. כלום, שום דבר.
אני כבר פרק הזה, אמיר, לא?
רק בציורים שלך, השירים שלי, הילדים שלך.
שגם אם ילדו אחידה, שנה, אלף.
בואי, אני דירה הבאה, אני כבר זורק את
הדבר. כבר נוח, ארי פעם כתב משהו כמו... אתה מקווה שרבים על ירושלים, אז הם יצליחו להגיע לפתרון וזה ישרוד. אני שואל אותם כאילו, אוקיי, ומה עוד 20 שנה? עוד מיליון שנה, בכלל תהיה ירושלים עוד מיליון שנה, אז זה באמת מנטרל את הצורך שלי להשאיר מורשת, אבל אני באמת תוהה עם כל מה שאת יודעת, ואת יודעת לא מעט, את באמת מאמינה שבסוף הכל מקריות, אני מבין, הכל זה סטטיסטיקות ו...
כן. אני חושבת ש... אתה יודע, יש המון המון צירופים גנטיים שלא התממשו.
כן.
העובדה שאנחנו פה, ואנחנו, אתה יודע, התממשנו, וואו, בואו ננצל את זה, כל עוד אנחנו פה. אני חושבת שהמחשבות על נשמה, המצאת המילה נשמה, המחשבה על החיים בעולם הבא, המחשבה על אלוהים, כל ה... באמת, חלקי התודעה האנושית הזו גם נועדה, יש לזה הרבה מאוד יתרונות, זה ממלא הרבה מאוד פונקציות כמו מסורת ושייכות וכולי והגנה. כן? זה בשורות מאוד מנחמות.
רגע, הכל נכון מה שאתה אומרת, אבל בסוף אנחנו לא יודעים מה
היה. אנחנו לא יודעים.
מי בנה את זה? אם משהו פה נבנה, אני מתכוון, אבני בניין של היקום, אם מישהו הניח אותם, את לא יכולה לדעת.
נכון. אני לא יכולה לדעת, אני יכולה לדעת, אמונה היא לא עובדה.
כן, ברור, האמונה שלך זה שאין משמעות.
אין.
אז...
לא משמעות שניתנה מראש. יש הרבה מאוד משמעות שאני, סליחה, שאני יכולה לבחור בהן, שאני יכולה לטעת בתוכי.
כן.
היכולת להרגיש לי, למשל, מעניקה משמעות.
זה השתנה? זה תמיד היה ככה או שהיה לך תקופות אחרות?
אני חושבת שבחיי, קודם כל היו תקופות שלא כך התעסקתי בזה, ואני חושבת שהיו לי גם תקופות שכדי לא לחשוב על זה, או לא להתעסק בזה, גם לקחתי כל מיני חומרים משני תודעה, כדי לא לחיות, או כדי לחיות פחות, או כדי להתנתק, כן, בצעירותי יותר. אבל עם השנים ועם הלימודים...
את תקראת כאילו חומרים של... טריפים או סתם...
לא, דווקא טריפים לא,
אבל... זהו, כי טריפים דווקא מעמיקים את המשמעות.
לא, לא.
זה לברוח, לא?
כן, אבל כן, בעיקר וויד ועוד כל מיני...
ונגמלת מזה, לגמרי, כי זה הפריע לחוות את המציאות כמו שהיא.
עשיתי הרבה ניסויים על המוח שלי, והחלטתי להפסיק לפני הרבה שנים. כן.
טוב, אז ככה, אולי אין כלום, אין משמעות, אבל סתם בואו, אולי נסיים רגע ברגע קצת יותר פרקטי. את דיברת על דברים יפים, על לבחור בחיים ואיכשהו להפנים את תפיסת המוות בחיים שלנו, שאני חושב שזה דבר נפלא, אתה רואה אנשים חיים את חיים ולא חושבים על זה. אז סתם, מה עוזר לך? אולי מה עוזר לך כזה?
כן.
להפנים את התפיסות האלה ביום יום. יש לך איזה הרגל, איזה משהו שאת עושה, איזה מחשבה שעוזרת לך שם?
אני מנסה, אני מנסה כמעט כל יום קצת לתרגל, שזה מאוד מאוד עוזר לי, כשאני מצליחה, כן. אפילו ברמת 5-10 דקות ביום, אני נורא משתדלת לשים לב, אני תמיד שמתי לב, אז אולי יש לי קצת מזל בעניין הזה, אבל לשים לב לדברים הכי קטנים, הכי טריוויאליים, אני מדברת איתכם ממש, אולי זה ישמע קצת קלישאתי, אבל זה מה שאני עושה, ממש לשים לב לצבעים, לפרחים, אני הרבה פעמים מנסה ללכות ככה בהדשה, לפעמים גם באמת בהדשה, רגעים. אני נורא מנסה להזכיר לעצמי ששום דבר לא מובן מאליו. זה מאוד עוזר לי לכתוב, מאוד. זה הופך את הכאב למשהו אסתטי, כתיבה. ויש בזה משהו מאוד מנחם. ואני מאוד מאוד משתדלת להחזיר את עצמי לכאן ועכשיו. אני חושבת שגם צריך ללמוד, וזה חתיכת מיומנות, זה לא כמו רכיבה על אופניים, זה לא איזה זיכרון פרוצדורלי כזה שהופך להיות אוטומטי, שגם אם עולה בי איזושהי חוויה מטלטלת או מועקה או כל דבר כזה, אני פשוט מנסה להיצמד לזה ולנרמל את זה ולהגיד, בסדר, זה מה שקורה עכשיו. זאת אומרת, זה חלק מהחיים. אני לא חושבת שהחיים אמורים להיות רק ככה או רק ככה, הם גם וגם וגם. וכדאי לבחור בהם, כי לבחור בחיים זה רק לבחור בחיים כפי שהם באמת. כאילו, אחרת זה, אני בוחרת באשליה. אז תכתבו, תסתכלו על פרחים, תצמדו לכאן ועכשיו, תתרגלו, תקשיבו למוזיקה, תחבקו את עצמכם. מכירים את זה?
לא.
זה תרגיל נהדר, זה גירוי, תברר על זה, זה שייך ל-EMDR. שיטה שנקראת EMDR, זה
שלושתנו מחבקים את עצמנו עכשיו.
זה מבוסס על גירוי דו-צידי.
כולל
התפוף. כן, ככה איזה 3-4 דקות ביום, להתמקד רק בתפוף, ממש. להזכיר לעצמי שאני פה, שאני בכאן ועכשיו, כמה זה לא מובן מאליו.
יופי, אז תופפו על עצמכם, והכל חסר משמעות. כן, תופפו יפה.
אבל דווקא בגלל שאין משמעות שמונחתת אלינו, אולי אפשר לייצר המון משמעויות עבורי. יש חופש בחירה.
טוב, תודה רבה. לי היה ממש מעניין.
תודה לכם.
גם לי, ממש תודה שבאת.
אתה אומר, רצו ביותר.
אתה רואה את המגדלה שלי, את מפחת? אני אפילו יודע מה זה, סליחה. אני שומעתי מילות כל כמה פעמים בחיי, ואני, יש מילים במוח שאת, כל המושגים מוח אליי, אני לא מצליח להפנים. ובגלל זה יש לכם מקצוען.
פרק הבא. טוב, אז ככה לקראת סיום, חוץ מהמלא דברים שאת עושה, את גם משוררת, נכון? שני ספרים שלך יצאו בסטימצקי? לא, עשית פרצוף, שני ספרים, ספרים ממש, עוד אפשר לקנות אותם דרך אגב?
כן, כן. אני לא משוררת, אני כזה כותבת שירים, והוצאתי שני ספרים שזה היה מאוד מאוד מרגש עבורי. אחד, זה קורה עכשיו. מה שנקרא בכאן ועכשיו, בהוצאת גוונים, והשני בהוצאת עיתון 77, ובעריכתו של פרופסור רפי וייכר, את המופלא, עד שאמצא את הדרך הביתה.
אז בא לך להקריא לנו איזה שיר?
אז אני אקריא שיר שכתבתי בתוך חוויה של חרדת מוות, וזה הולך כך. אני מדמיינת את הסוף, הרגע בו אבין לא אהיה. המוות כואב, מדובר בפרידה הקשה מכולן, הפרידה מעצמי.
וואו.
וואו.
וואי, טלטלת, אף לא חשבתי על הרגע האחרון שלי.
רגע אחר.
יהיה כזה, בין אם בהכרה או לא, אבל...
כן, אבל אתה יכול לכתוב על זה כשאתה מדמיין את זה. שזה כל החיים רצופים בפרידות. אתה לא לוקח את זה בחשבון. כל דבר שאתה בוחר להיקשר אליו, ואתה בוחר בעצם גם להיפרד ממנו כשתגיע את... אין ברירה. אבל כן.
שכת מעלה.
פרידה מעצמי.
תודה על השיר. עד כאן הפרק עם קרן, מקווים שנהנתם, מצאתם עניין ולא נכנסתם למשבר אקזיסטנציאליסטי עמוק מדי. כרגיל, נשמח לשלושה דברים אם בא לכם לעזור לנו להפיץ את הפרק. קודם כל תשלחו אותו לבן אדם או שניים שעשויים למצוא עניין ולאהוב את הפרק הזה, מאוד נעריך את זה. חוץ מזה, אם בא לכם לתת לנו 5 כוכבים באפל פודקאסט ובספוטיפיי, זה יעשה לנו הרבה מאוד טוב. ואתם יכולים לכתוב לי, אמיר הררי, בפייסבוק או באינסטגרם, או לתומר אביטל, אם יש לכם רעיונות, הערות או הערות. תודה.